אנחנו פה בשביל החיים. אנחנו פה בשם האנשים האהובים שאיבדנו, בשביל דבר אחד, כן? כדי למנוע עוד שכול ולמנוע עוד הרג.
להראות לכמה שיותר אנשים שגם אלה ששילמו את המחיר של השכול וגם אלה שישבו בכלא, אנשים מוכנים לקום ולהוביל ולהיות בראש התור ולהגיד לכולם שזה לא שווה.
שלום, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לפודקאסט הזה מבית פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני בעד שלום. הכותרת של סדרת השיחות הזאת, נאחזים באנושיות. בכל פרק נפגוש שניים בני משפחות שאיבדו את יקיריהן, אחד או אחת מהצד הישראלי, אחד או אחת מהצד הפלסטיני. היום איתנו אחמד אל-ג'אפרי, שלום לך.
שלום.
אחמד הוא יושב ראש הוועד המנהל המשותף של הפורום, הוא בן 55, תושב מחנה הפליטים דהיישה ליד בית לחם. הוא עוסק בתרגום עברית לערבית וערבית לעברית. אחמד איבד שניים מדודיו, אלי ואיברהים, במרוצת השנים, הראשון בשנת 1968, השני בשנת 80. ועוד איתנו היום, איתי סניר, שלום איתי.
שלום, שלום ינתן, שלום אחמד.
איתי סניר בן 48, גר בתל אביב, מרצה לפילוסופיה פוליטית ומחשבה חינוכית במכללה האקדמית עמק ישראל ובאוניברסיטת תל אביב. איתי הוא גם חבר הוועד המנהל של הפורום. אבא שלו, איציק סניר, נרצח בירדן בשישה באוגוסט 2001. אז קודם כל, חברים, אני מבין שאתם מכירים, זה לא המפגש הראשון ביניכם. אחמד, אולי תתחיל אתה, תספר לנו ממתי אתה מכיר את איתי, איפה נפגשתם ועד כמה אתם מכירים.
אהלן, אז את איתי אני מכיר, האמת, כמה שנים שנפגשנו לא במסגרת כמה של מפגשי חברים, לא היכרות ממש קרובה, אבל מזה שנתיים אנחנו בעצם נמצאים בוועד המנהל של הארגון, ומשם בעצם הכרנו הרבה יותר טוב.
איתי, מהצד שלך?
אחמד היה מתרגם במפגשי פורום שאני זוכר. אחת הבעיות במפגשים בין ישראלים ופלסטינים מהגדה היא כמובן בעיית השפה, ואחמד עם העברית המצוינת שלו והערבית הטובה לא פחות, גם תרגם לא מעט מפגשים כאלה, והכרתי אותו יחסית מרחוק באמת כמתרגם, ומתרגם מצוין, אבל בשנתיים האחרונות אנחנו עובדים ממש בצמוד יחד, שנינו חברים בוועד המנהל המשותף, אחמד עומד בראשו ואני חבר בו, והעבודה בוועד היא לא פשוטה, היא גם אינטנסיבית, היא גם כרוכה בהתמודדות עם שאלות עקרוניות לא פשוטות, בקשר דרך לדרך הפוליטית, הדרך החינוכית של הפורום, וההיכרות הזאת אפשרה לי באמת לפגוש את אחמד באמת אדם יוצא דופן, פלסטיני חושב, פלסטיני דעתני, פלסטיני שתמיד מעניין להקשיב לו, להתווכח איתו, ללמוד ממנו ולעבוד איתו ביחד.
והייתי רוצה להתחיל דווקא מהסוף, ואולי אחר כך נחזור לזה, אבל כן הייתי רוצה כמה דקות עכשיו לשמוע את שניכם. אנחנו מקליטים את זה, אנחנו עכשיו באמצע קיץ 2024, אנחנו כבר חודשים ארוכים לתוך המלחמה הנוכחית. תנו לי איזה הצצה למחשבות שלכם, או לאיך אתם היום, מאז השבעה באוקטובר, עם הפעילות הזאת, מה השתנה בחודשים האחרונים, במחשבות שלכם, בעבודה שלכם. אחמד, אולי תתחיל אתה, איפה אתה נמצא היום במחשבות שלך?
אנחנו היום נמצאים במקום מאוד מאוד קשה. אנחנו אנשים שדוגלים בשיטה מסוימת, בדרך מסוימת, דרך של הדברות, דרך של שיח, דרך של מסע ומתן, דרך של שלום. ואנחנו רואים שמשהו גובר עכשיו ועולה בעצם, זה הניגוד המוחלט שלנו. זה המלחמה, וזה שפת התותחים, וזה שפת הדם, וזה שפת שפיכות הדמים. זה עושה אותנו מאוד עצובים. וזה כל פעם מביא אותנו למקום של לחשוב עד כמה הכוח וההרג והאדם הוא כל כך בזבוז זמן ובזבוז משאבים, כאשר אנחנו יודעים בהתחלה, מההתחלה, יודעים מהו המתווה, ואנחנו יודעים בוודאות שבסופו של יום ישבו מסביב למסע ומתן, יסגרו עניינים, ומי שישאר בעצם כל השכול וכל הדם וכל מה שהיה. כי מה שלנו ברור שאין מנוס, לא היה בהיסטוריה שסכסוך נפטר בדרך אחרת. סכסוכים נפטרים בדרך מסע ומתן, בדרך הבנות, בדרך ויתורים, וככה נפטרים סכסוכים. ואנחנו רואים כמה דם נשפך, ואנחנו אנשים ששילמנו את המחיר מזה המון שנים, ומתריעים ואומרים, אבל מרגישים לנו להרגיש כל כך עצוב, אבל גם להרגיש שכל החושך הזה בסופו של דבר מוכיח שדרכנו מההתחלה הייתה נכונה.
אני אתגר אותך עוד יותר, כי מה שאמרת עכשיו הוא נכון גם בסבב הקודם ובסבב שלפניו, ואתה כבר למוד קרבות והיית כבר בכל הסיטואציות. אני בכל זאת שואל אם יש משהו ספציפית אתה חושב עכשיו שהוא שונה, או שזה בשבילך זה באמת זה מצטבר, זה פשוט עוד ועוד ועוד, אבל אין משהו מהותי שונה עכשיו, זה לא שינה לך את התפיסה.
לא שינה לי את התפיסה, זה פשוט עוד סבב, הרבה יותר גדול, הרבה יותר גדול, עם הרבה יותר דם, עם הרבה יותר כאב, אבל זה עוד סבב.
כן. איתי, אתה שותף לסנטימנטים האלה?
הרבה מובנים כן, בוודאי, אבל חשוב לו לחדד ולהגיד, הרבה דברים כן השתנו בעבודה של הפורום, לפחות בינתיים בעקבות השבעה באוקטובר. חלק גדול מהעבודה שלנו בפורום הייתה מפגשים בישראל, גם בפלסטין, כלומר בגדה, דבר שכמעט לא מתאפשר עכשיו. אנחנו בכל מיני מובנים צריכים כל הזמן לחשוב איך נכון להעביר את המסר שלנו לשני הציבורים, גם לציבור הישראלי כמובן וגם לציבור הפלסטיני. זה אף פעם לא משימה קלה, זה תמיד אותו מסר, וזה אני מסכים כמובן לחלוטין עם מה שאחמד אמר. אנחנו בהרבה מובנים ידענו כבר מזמן, לפחות כל אחד מאיתנו מאז האסון האישי שלו, את מה שאני באמת חושב שבסופו של דבר כל ישראלי וכל פלסטיני ילמד, וזה שאין פתרון אחר לסכסוך מלבד שיתוף פעולה והסכם בכיוון של פיוס ושלום, ושכל עוד הפתרון הזה נדחה, אז רק עוד ועוד מחיר נוראי כולנו נצטרך לשלם. את זה אנחנו ידענו קודם, ואת זה כולם ילמדו לאט לאט, אבל גם באופן אישי חשוב לי להגיד, אני גם בסוג של הלם, באיזשהו מובן כולנו בהלם בעקבות השבעה באוקטובר, בטח בישראל ולא רק בישראל, אבל חלק מההלם שלי, בנוסף כמובן לצער ולכאב ולטירוף האינסופי שאני מרגיש שאנחנו בתוכו, וחוסר ההתעלמות המוקלטת של השלטון מגורל החטופים והחטופות, זה האופן שבו הציבור הישראלי מגיב אחרי שבלי שום ספק מה שנכשל, קרס, התפוצץ בנערות של דם בשבעה באוקטובר ובזוועות שאחרי השבעה באוקטובר, שמה שהתפוצץ זה התפיסה של הימין, התפיסה הגזענית, התפיסה המתנשאת, התפיסה שלא רואה בפלסטינים בני אדם, ובקושי רואה במי שמדבר עם פלסטינים בן אדם. התפיסה הזאת התפוצצה ותמשיך להתפוצץ, ובמקום שכולנו נתעורר, נתפקח ונבין מה המחיר שכולנו שילמנו ונמשיך לשלם, אני קצת בהלם עד עכשיו מזה שהציבור הישראלי, ואולי לא רק הציבור הישראלי, מבין אחרת לגמרי, נשטף בתאבות נקם, והמשימה שלנו שהיא היום אולי קשה יותר מאי פעם, אבל חשובה יותר מאי פעם, היא להביא את המסר שלנו במגוון דרכים, אם אפשר להיפגש פנים אל פנים, כפי שאנחנו אוהבים ורגילים לעשות, במקומות כמו בתי ספר, תנועות נוער, במקומות אחרים, מכינות קדם צבאיות, אז אנחנו נמצא ערוצים אחרים, כמו הפודקאסטים למשל, שלכן אני מאוד שמח על ההזדמנות הזאת ועל הרעיון הזה, הפרויקט.
ניפגש ולדבר.
בדיוק, ולהעביר את הסיפורים שלנו, ואת המסר שלנו, ולהגיד כמה דברים מאוד פשוטים בסך הכל, שהיו נכונים בדיוק כמו שאחמד אמר, לפני השבעה באוקטובר, גם על אחת כמה וכמה נכונים אחרי השבעה באוקטובר. אנחנו פה בשביל החיים. אנחנו פה בשם האנשים האהובים שאיבדנו, כדי, בשביל דבר אחד, כן, כדי למנוע עוד שכול ולמנוע עוד הרג. הדבר שמן הסתם הכי מוציא אותי מדעתי, את כולנו, זה האופן שבו לפעמים ממסגרים אותנו, את העבודה שלנו, כאיזושהי, אני לא יודע מה, כמובן אפילו תמיכה בטרור או משהו כזה, שהרי המגמה היא בדיוק הפוכה, והיא גם לא מגמה של, אני גם לא אוהב את הדיבור על תמלה, מילים יפות, אבל הפעולות שלהם בפורום בראש ובראשונה, בשביל המשפחה שלי, בשביל החברים שלי, בשביל ישראלים, וגם בשביל פלסטינים, מכיוון שמה שברור לי לחלוטין זה שלא יהיה כאן טוב, ולא יהיה כאן שקט, ולא יהיה כאן ביטחון, עד שלא יהיה כאן לכולם בטוח. ישראלים, פלסטינים, לחברים הישראלים שלי ולחברים הפלסטינים שלי. בשביל זה אני פועל, ובשביל זה אנחנו פה.
אז עכשיו הזכרת במילה את הכאב האישי שלך, אני הייתי שמח לשמוע על אבא שלך ולהכיר את הסיפור, אני רק מכיר משפט שניים שקראתי, אתה יכול לספר לנו?
כן, כמובן, זה חלק ממה שאנחנו עושים בפורום. אבא שלי איציק סניר, היה איש שמובן שכולו לב ורצון טוב, היה לו בית מלאכה קטן בדרום תל אביב לייצור תכשיטים, ואחרי בעקבות הסכם אוסלו, אבא שלי תמך בו בכל ליבו, הוא לא היה מאוד פעיל פוליטי, אבל היה מאוד אכפת לו, וכמו רבים אחרים, תקופת הסכם אוסלו, רבין לערפאת, אבא שלי מאוד התלהב, ובמיוחד משהו רק הזדמנות, זה הסכם השלום עם ירדן. שנחתם בין רבין והמלך, מלך ירדן, מלך המלך חוסיין. אבא שלי בישות עסקיות בחול הכיר בחור ירדני, ירדני ממוצא פלסטיני, כמו לא מעט, 50-60%, יש כאלה שטוענים יותר מאזרחי ירדן, הרי הם פלסטינים למעשה, ואבא שלי התיידד עם אדם בשם זיאד, כאמור ירדני ממוצא פלסטיני, שעוסק בתחומים דומים מאוד למה שאבא שלי עסק בזמנו, ונוצרה ביניהם ממש חברות, ושניהם ראו בהסכם השלום משהו, או מצד אחד ראו בהסכם השלום משהו שאפשר להרוויח ממנו, מצד שני ראו בשיתוף הפעולה העסקי ביניהם, דרך להפגין ולהמחיש את החשיבות שבהסכם שלום, כן, שני הצדדים היו חשובים להם. אבא שלי אמר לא פעם בתקופה שנרקמה החברות והשותפות עם זיאד, שהוא עושה שלום בידיים, ואחרי תקופה של חברות, זיאד ומשפחתו ביקרו בישראל, אבא שלי, שני ההורים שלי, אבא שלי ואמא שלי נסעו לטיול ולביקור אצלם בירדן, החליטו זיאד ואבא שלי ביחד עם עוד כמה שותפים, גם ירדנים וגם ישראלים, להקים מפעל משותף בירדן. ובשביל שיתוף הפעולה הזה, שבעצם יצא לדרך בשנת 2000, תאריכים גם חשובים מכיוון שכולנו זוכרים מה קרה באוקטובר 2000, הקלה של הסוף של תהליך השלום של הסכמי אוסלו עם פריצת האינתיפאדה השנייה, אינתיפאדת אל-אקצא, אז אבא שלי נסע לצורך הקמת המפעל המשותף, נסע יותר, בילה חלק גדול מזמנו שם בירדן, במקום שבו התחילו להקים איזשהו בית מלאכה גדול או מפעל. אני קצת התעכבו באמת, אבל אבא שלי החליט בואכה שנת 2001 שממשיכים עם הפרויקט, למרות התחלת הקריסה כאמור של תהליך השלום, היה לו מאוד חשוב להראות שזה אפשרי, היה לו מאוד חשוב להראות חברות אנושית שבאמת נוצרה כבר בינו לבין זיאד, המשפחה של זיאד, מאוד חברים שם, שהיא יותר חזקה בסך הכל ממה שהשלטונות יכולים לקבוע, והוא המשיך לנסוע לשם, גם שכר דירה כדי לשהות שם לפעמים בלילות במהלך השבוע, במקום לנסוע הלוך חזור לנסיעה לא פשוטה, ובאחד הימים, לפנות ערב, בשישה באוגוסט כאמור, ב-2001, המתין לו בחדר הדרגות כנראה של הבניין שבו הוא שכר דירה באמן בירת ירדן. המתין לו מתנקש כנראה בודד, שחיכה שאבא שלי יעבור על פניו, יהיה עם הגב אליו, ואז ירה בו את כל המחסנית בעצם בגב. מצאו בעצם את אבא שלי רק למחרת בבוקר, ואז הזמינו, שכנים הזמינו אמבולנס, והיה כבר מאוחר מדי. הירי התבצע לפנות ערב, אנחנו עד היום לא יודעים אם אפשר היה להציל אותו, אם היו מזמינים את האמבולנס מוקדם יותר. אנחנו לא יודעים למה לא הזמינו את האמבולנס מוקדם יותר, אם לא רצו, או אולי חששו. אנשים שאלו אותי אחרי שזה קרה, אם לא חששתי, לא פחדתי, זה אולי נשמע קצת נאיבי, אבל לא כל כך. גם אולי כי בחור צעיר מרוכז בעצמו, אולי גם זה צריך להגיד, אבל אבא שלי, תראה, אבא שלי, שמחתי עליו. אבא שלי היה מבחינתי סוג של גיבור, אולי לא מיותר להזכיר שאבא שלי היה לוחם סיירת בעברו. זה גם בעצם באמת חשוב בקשר הלא מובן מאליו שנוצר בינו לבין זיאד. אבא שלי היה לוחם בסיירת גולני, רבים אומרים בתקופת הזוהר של סיירת גולני. זה חלק חשוב מאוד בזהות שלו, חלק גדול מחברי הנפש שלו, עד רגע האחרון, עד היום בעצם, במובנים רבים, הם החברים מהסיירת. זיאד לעומתו, כאמור ירדני, אבל עם מוצא פלסטיני, זיאד לא גדל בירדן, זיאד גדל בכפר, שאני לא זוכר את שמו עד היום, אבל כפר לא רחוק מרמלה, והמשפחה עזבה, ברחה, לא יודע מה המילה הנכונה בששת הימים, ב-67, בעקבות מלחמת 67, שאנחנו מכנים מלחמת ששת הימים, הם ברחו על מחנה פליטים תקופה מסוימת, והשתקעו באמן המשפחה. הקשר ביניהם לא מובן מאליו, אבל הקשר ביניהם היה אמיתי, והקשר ביניהם היה חזק וחברי. ומיד כשהאסון נפל עלינו, אז קודם כל בתשובה של, חשוב לי לומר, אני, למרות שלא הייתי ילד, זה נפל עליי כרעם ביום בהיר. אני לא הייתי כמו מישהו שאבא שלו הולך למילואים, ללחם במילואים או משהו כזה, או שמרגיש שאבא שלו נמצא בסכנה, שכל יום עלולה ליפול בשורת איוב. אני לא הרגשתי מאוד שונה, אבא שלי הרבה בחול, אבל כן, היה חבר שאבא שלו היה נסע הרבה לפריז, וחבר שאבא שלו נסע הרבה ללונדון.
הוא נסע לעבודה, הוא היה בביזנס טריפ.
ואבא שלי יודע לשמור על עצמו, ואבא שלי לוחם גיבור, ולא באמת חששתי. וקודם כל זה נפל עלינו כרם ביום בעיר עליי לפחות, אחי הקטן, אחותי הקטנה, אמא שלי כן דאגה כל הזמן, אבל עליי זה בטח נפל משום מקום. אבל לכולנו היה ברור, גם את זה חשוב לי לומר מההתחלה, של לזיאד, לחבר, לשותף, אין שום קשר לזה, גם כי באמת ידענו שהחברות בין הייתה אמיתית.
הקשר עם זיאד או המשפחה הזאת עדיין קיים באיזשהו אופן בין המשפחות?
לא, זה גם סיפור עצוב וכואב. ימים לא רבים אחרי הרצח, זיאד התקשר, אני עניתי לטלפון, זוכר עולם של טלפונים קוויים, אני עניתי לטלפון, בבית, ולקח לי כמה זמן להבין שזה הוא, כי הוא בכה בכי מר, הוא של דקות ארוכות לא הצליח לדבר, מרוב בכי וכאב, אפשר היה להרגיש, הוא ביקש לדבר עם אמא שלי, אז השיחה היא ניהלה איתו באנגלית, ואחרי שיחה ארוכה של השתתפות בצער ובכי, הוא ביקש לנתק את הקשר, משום שהוא אמר שהוא מפחד, הוא אמר שהוא מאוד מפחד, שהטרוריסטים אחרי שהם רצחו את הישראלי, היעד הבא שלהם הוא החברים של הישראלי, לזה יעד יש הייתה, אני מקווה שיש משפחה, הוא אמר שהוא עובר דירה, שהוא מאוד מאוד מצטער אבל הוא לא יגיד לאן הוא עובר, והוא פשוט לא יכול להמשיך להיות בקשר, ומאז אנחנו באמת לא בקשר איתו, כלומר קיבלנו את בקשתו, אני אגיד את האמת, מדי פעם עולה בדעתי המחשבה לחפש אותו, לחדש את הקשר, אני מניח שאם הייתי מתאמץ בכיוון הזה, זה לא בלתי אפשרי, אבל
אתה מכבד את
מפורשת, הוא ביקש מפורש, ואני מניח שגם הוא יכול לאתר אותנו די בקדות אם הוא היה רוצה, אני לא יודע אם הוא עדיין מפחד, אולי באמת קרה משהו ואני לא יודע, אבל עוד היבט באמת עצוב בסיפור מבחינתי, זה שהקשר האמיץ והחברי והטוב הזה בין שתי המשפחות, גם הוא ניתק כתוצאה מאירוע הטרור הזה, כתוצאה מהרצח. נרצח קודם כל אבא שלי כמובן, אבל באיזשהו מובן נרצח גם יותר מאבא שלי, נרצח קשר חברי, נרצח סיכוי, נרצח פוטנציאל, נרצח פרויקט.
אז אני אשאל אותך רק עוד שאלת המשך לפני שנשמע גם את הסיפור של אחמד. אתה בעצם, זה נותן לך מוטיבציה כשאתה משתתף במפגשים כאלה, שאתה משקיע מזמנך בפורום, זה קשור לזה? אתה מרגיש שאתה ממשיך בכל זאת את מה שנעצר שם, את היוזמה שלהם?
כן, בדיוק, ניסחת את זה מצוין. במובנים רבים אני מרגיש שמה שאני עושה בפורום, זה כמעט יחס דורי כזה, אני אומר שני דברים על הדבר הזה, אני עושה את זה בהמשך למה שאבא שלי עשה, ובמובנים חשובים לפחות בשביל הילדים שלי.
תודה איתי על כל השיתוף הזה, ואני כן רוצה לפנות עכשיו לאחמד, שאני בטוח שאתם שמעתם אחד את הסיפור של השני הרבה פעמים, אבל בשבילי זה פעם ראשונה, בשביל רוב מאזיננו זה יהיה פעם ראשונה. אז אחמד, בוא נשמע את הסיפור המשפחתי שלך. אמרנו בהתחלה, שניים מהדודים שלך, תכיר לנו אותם, תספר לנו את הסיפור שלהם.
אוקיי, אז אני בן למשפחת פליטים בעצם, שב-48 התגוררה בכפר קטן ליד בית שמש, ובמלחמה גורשו בעצם והגיעו למחנה פליטים, אחרי כל מיני תחנות הגיעו למחנה פליטים דיישן. הגל הראשון בעצם של הגירוש של המשפחה הזה היה ב-67, כאשר בזמן הזה חלק גדול מהמשפחה גורש לירדן, תוך כדי המלחמה 67. וכאן בעצם מתחיל הסיפור כשהמשפחה התפזרה. חלק מהאחים פה, חלק בירדן, חלק ביריחו, חלק פה בדהשה. והחלק הגדול של המשפחה הגיע לירדן בעצם. אחרי 67-68 הייתה תופעה של צעירים פלסטינים בעצם שגורשו ב-67, הייתה תופעה שמה של כאלה צעירים שהחליטו למרות הכל לחזור הביתה. התחרטו שהם יצאו והחליטו לחזור הביתה, ואז היה הגבול והייתה מציאות חדשה. שבשביל לחזור הביתה צריך להסתנן דרך הגבול. וזה מה שקרה בעצם עם הרבה צעירים בזמנו, שהחליטו שהם לא רוצים להיות פליטים בירדן, אלא מעדיפים מה שנקרא להיות פליטים במולדת. הדוד הראשון שניסה לעשות את זה, אברהים, במקום, נהרג תוך כדי הניסיון. הדוד השני, עלי, נפצע תוך כדי הניסיון שלו ונחלה בישראל. בעצם מכאן עד שנת 80 הוא ישב בכלא. את הדוד הראשון עדיין לא הגענו, אפילו הגופה, לא קברנו אותו, קברו אותו בקבר אחים, באותו מקום, אנחנו לא יודעים, עד עכשיו אין לנו מקום קבורה בשבילו. לדוד השני, בשנת 80, שהיה בכלא, הקימו בשנת 80 את כלא נפחה. נפחה זה כלא, תנאי כליאה מאוד 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 קשים, מתחת לאדמה, ואספו כל מיני אסירים ושמו אותם בכלא. התגובה של האסירים, היו כ-80 אסירים, התגובה של האסירים הייתה לתנאי המחיה שהם ראו בכלא נפחה, שביתת רעב. ואז שבתו רעב, 8 ימים אחרי שביתת הרעב, אחרי תחילת שביתת הרעב, הרשויות הכלא החליטו מה שנקרא לשבור את השביתה של האסירים. ואיך שבורים את השביתה של האסירים? באקט שנקרא הזנה בכפייה. הזנה בכפייה זה אקט שמבצעים בסוגריים צוות רפואי, שאמור לדחוף צינור לאף שלו, ולדחוף אותו דרך האף, הצינור הזה אמור להגיע לקיבה, זה זונדה, ולהעביר נוזל מזין לתוך הקיבה. תוך כדי הניסיון שלהם וההתנגדות שלו, הצינור שהיה אמור להגיע לקיבה, הכתיד דרכו והגיע לריאות, קרע את הריאות וגרם לו לדימום. כמובן צעק וללא מציל ולא היה טיפול רפואי, דימם עד מוות. כאילו הטיפול הרפואי היה מותנה בזה שהוא יגיד שהוא מפסיק את השביתה שלו והוא הולך לאכול. הוא לא הספיק להפסיק את השביתה שלו ולא להגיד כלום, דימם עד מוות. ההמשך של הסיפור באמת, שבעצם כל ההורים שלו היו בירדן, ומי שהיה פה זה שני האחים שלו, אמא שלי, אחות שלו ועוד אח, ואין לו משפחה אחרת, כולם בירדן, לא ביקרו אותו, לא כלום. ויום אחד אז צריך להביא אותו לקבורה. ואז רשויות...
אתה אגב בתקופה הזאת, אתה נער?
אני בן 10. בן 10. אני בן 10, 11, ואני סופג את כל המציאות הזאת, ואת כל האירועים האלה, כשאני ילד, ממש טרי. וזה, ואני ילד שגדל במחנה פליטים, לא ששומע על הסיפורים האלה, אני ילד שגדל בתוך הקושי ובתוך המקום הכי קשה שאפשר לדמיין כפנית. עכשיו הסיפור, ההמשך של הסיפור בעצם, והחלק שמשגע בסיפור, שהם סירבו לתת לנו את הגופה, כי הם טענו שבגלל שהוא היה אסיר ובגלל שהוא נרצח בנסיבות כאלה, אז מקום הקבורה שלו עלול להיות מקום קדוש עבורם מבחינתם, ועלייה לרגל עבור פלסטינים, לכן לא מוסרים את הגופה שלו לקבורה. כמובן הסיפור הזה, אני הייתי בין ה-10 ל-11 כשהסיפור הזה קרה, ואני לבאתי אותו לקבורה כשר הייתי בין 23. במשך 13 שנה החזיקו את הגופה שלו ומנעו את קבורתו, ורק ב-92, אני חושב זה היה ב-92-3, אחרי הסכמי אוסלו ואחרי את כל התהליך שלום וזה, ורק כמובן אחרי בגץ ושנים ארוכות של עורכי דין ועבודה, בתי משפט, משפטית, שחררו לנו את הגופה. ואז קיבלנו אותו בעצם, הייתי בן 22-3, כאשר קיבלנו אותו וקברנו אותו. את הסיפור שאני חייתי, אמא שלי, שהיא אחותו, שהיא בעצם הייתה כל משפחתו, כל מה שהיה לה, צריך להגיד חלום או סיוט, כל מה שרצתה בחיים, זה להביא את אח שלה לקבורה. כאילו מאז שהוא איננו, התפקיד שלה, ואני רץ ורואה את אמא שלי כל הזמן במציאות הזאת, כי כל הזמן, כאילו מה, מצד אחד כילד אני חושב, מה לעזאזל היהודים האלה מחזיקים גופה? מה הם רוצים בגופה? מה הם עושים עם גופה? למה להם להחזיק גופה? וילד מרשה לעצמו לדמיין ולהיכנס לדמיון, אחי זה, מה זה? מענים גופה? מה זה? מוציאים אותו מדי פעם? תשאילים אותו? מה הסיפור של היהודים מחזיקים גופות? לא הבנתי את הסיפור הזה, ועוד לא, עדיין אני לא מבין את הסיפור. אבל זה סיפור של ילד שחווה את הסיפור הזה, ונתן לדמיון שלו לחשוב, מה הדוד שלי עושה בתוך שם? למה הוא שם? למה להחזיקים מת? ולמה אין מאמא שלי בכה ורצה כל הזמן כי רוצה מת? מה היא רוצה ממת? הרי גם ככה הוא מת. לא הבנתי עד כמה, עד שבאמת הוא הובא לקבורה, לא הבנתי עד כמה, למה כל כך חשוב לאמא שלי היה ללחם, ולעשות כל המלחמה הזאת במשך שנים, שנים ומה שנים, כדי להביא אותו לקבורה. אז כמה כל כך חשוב היה לה להביא אותו לקבורה, כל כך היה חשוב להם לא להביא אותו לקבורה. וכשבאמת, אחרי שאימא שלו ואבא שלו, כולם נפטרו, באמת הבאנו אותו לקבורה בשנת 93, אני חושב.
שני הדודים שסיפרת עלינו, עליהם, הם אחים של אימא?
כן.
אז בעצם אחד, את הדוד שנהרג ב-68 לא הכרת, זה לפני שנולדת, נכון? או היית?
לא הכרתי, גם לא בשני הכרתי, כי אימא שלי לקחה
רק
אותי
מהסיפורים.
פעם פעמיים, לא, כן. ביקרתי אותו בכלא.
ביקרת.
ביקרתי אותו בכלא, ומה שאני זוכר, הדבר הכי זוכר מהאיש הזה, שביקרתי אותו בכלא, שהיה, ראינו מאחורי רשת, הוא תמיד החזיק סיגריה, ותמיד היד שלו רעדה. ואני כילד באתי לרשת, ורציתי להיכנס, רציתי לחבק, רציתי, לא יודע למה, נתפסתי לו על הרשת, והמשפט שהוא אמר לי, אל תמהר, אתה עוד תבוא. אל תמהר, אתה עוד תבוא למקום הזה. תרגיע. ובאמת זה מה שקרה, רק הגעתי לגיל 16, וכבר נכנסתי להמשיך את המורשת שלו בכלי.
תכף תספר על זה, אבל אני פתאום חושב על אמא שלך, שבעצם אח אחד, היא לא הצליחה להחזיר אף פעם, זאת אומרת שיכול להיות שחלק מהמוטיבציה הזאת שאתה מתאר, למה זה כל כך חשוב לה, נכון? כי אח אחד בעצם, היא אף פעם לא סגרה את המעגל הזה איתו, עם האח השני, היה חשוב לה כן לסגור את המעגל.
היה אפשרות לסגור את המעגל, כי היה לה פתח של תקווה לסגור את המעגל, והיא נלחמה, וזה לא פשוט, זה 13 שנים היא נלחמה,
כן.
כדי להביא אותו לקבורה.
היא כן הייתה בחיים כשזה הסתיים הסיפור?
כן, כן, היא רק נפטרה לפני 4 שנים. 3 שנים.
אוקיי, אז סיפרת לנו רגע, אבל אנחנו כן רוצים גם להכיר אותך ואת הסיפור שלך, אתה מתאר את זה כמשהו עם חיוך, אתה גם תגיע לפה מאחורי הרשת, אבל אני בטוח שזה לא שמח, אבל מה הסיפור שלך אחר כך?
אז הסיפורים שאני שומע, זה מה שמייצר אותי, מעצב אותי. זה אחד הסיפורים שעצבו אותי. אחת השאלות שעצבו אותי, למה יהודים מחזיקים גופות כל כך הרבה שנים. שנית, מה שעצב אותי, בכלל שאני תושב מחנה פליטים. אני כילד, חוויתי את כל מה שיכול לחוות בין 70, בין 80, בתוך מחנה הפליטים. אני חוויתי עוצר, חוויתי מה זה להיות סגור בבית במשך שבועיים, או במשך 3 שבועות, 3 שבועות, כי איזה מישהו זרק אבן ליד המחנה על איזה ג'יפ, ואז החליטו את 15,000 תושבים להעניש, להכניס לעוצר לשבועיים או לזה. חוויתי מעצרים, חוויתי, מה זה מחנה פליטים? מחנה פליטים זה ריכוז גדול של אנשים פליטים, עניים, חיים בצפיפות, נעקרו מהשדות והבתים שלהם, והפכו פתאום לחסרי כל. אנשים, מה שמאפיין אותם בעיקר זה העוני. אני כילד, עד גיל 10, את ארוחת הצהריים, הארוחה המרכזית, ההורים שלנו לא יכלו לתת לנו, ואת זה קיבלנו ממסעדה, נקרא לזה מסעדה, זה בית תמחוי, סוג של בית תמחוי, שהקימה האונרווה, כדי לאפשר לנו לאכול את הארוחה המרכזית של היום, שזו ארוחת הצהריים. ועל זה אני חייתי, ראיתי את כל סוגי העון. ואני גדלתי על הסיפורים האלה. אני גדלתי להורים, אני דור ראשון לנקבה, דור שני לנקבה. כלומר, אבא שלי בעצמו היה שם, ואמא שלי בעצמה הייתה שם. אז מאבא שלי שמעתי את כל הסיפורים, ותמיד שאלתי את עצמי, מה אנחנו עושים פה? אנחנו איזה מחנה פליטים שנמצא בעיר, ליד עיר או בלב עיר, בית לחם. אנשים לרוב מצב כלכלי טוב, בתים יפים, שדות, גפנים וכל מיני דברים. ואנחנו חיים במחנה פליטים בתוך צריף שהתקדם לאיזה חדר קטן, שפתאום התחיל להפוך למבנה ופשוט ריכוז גדול של בטון, שאין בו מקום, וכילד תמיד שואל את השאלות האלה, מה זה, למה זה, והתשובה ברורה, היהודים גירשו אותנו, היהודים לקחו לנו את הבתים ואת האדמות שלנו, והקימו את המדינות, והמדינה שלהם שם, ולא רק ככה, גם היום כשאנחנו במחנות פליטים, היהודים באים עלינו, ורוצים להטיל את הסדר שלהם עלינו, ולכפות את ככה ילד, ככה ילד במחנה פליטים, חי וחווה את החיים, וככה מתעצב. אז הדבר הראשון שפיתחתי ורציתי, קודם כל נקמה, נקמה על הדוד, על שני הדודים. שנית כל, ויותר חשוב, ויותר פרקטי, זה לשנות את המצב הזה, להרגיש חירות, להרגיש שאני בן אדם, כמו כל אדם בעולם הזה, כילד, אני יכול לשחק, לצאת, לעשות, ולראות את כל מה שמסביב, גם קנאה, גם כאב, גם כל הדברים האלה נמצאים בתוך ילד, שהפכו את הילד הזה לילד מורד, ילד מתנגד, בין סוגריים, ילד אבנים, ילד זורק אבנים. ואז התחלתי ממש מגיל 11-12 לזרוק אבנים, ובגיל 12 נכנסתי לכלא פעם ראשונה, מעצר מנע. כלום, רק כי שמעו, כי חושבים שב-30 למרץ יום האדמה, יכול להיות שאני אשתתף בהפגנות או אזרוק אבנים, אז שבוע לפני מכניסים אותי לכלא, מארחים אותי לשבועיים בתוך הכלא, ואחר כך משחררים אותי עד שיעבור זעם. וזה הפך לסוג של הרגל. אז בין מה שנקרא לחשוב על הכלא, אני יודע שאני אגיע לכלא, אבל לחשוב על הכלא, לחשוב על החיים שלי, ההבדל לא גדול בתנאי החיים בין מחנה פליטים כזה, עם כל הקושי וקושי להשיג את האוכל, לבין הכלא הזה היינו הך. וגם כילד פלסטיני אני גדל על, 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 האנש, על התרבות של האנשים האלה שנמצאים בכלא. בעצם מי נמצא בכלא? הדודים שלי שניסו לחזור הביתה מירדן, והרבה אנשים שכל מה שעשו זה התנגדו לכיבוש בצורה הזאת או אחרת. אז גם להגיע לכלא זה לא דבר מפחיד, להפך, זה דבר שמבחינת פלסטיני שהחיים שלו עבודים, אז עבודים פה, עבודים שם, זה לא משנה.
אפילו יש לו איזה יוקרה מסוימת?
בוודאי שיש לו יוקרה מסוימת. כי זה לטול חלק במאבק למען השחרור הלאומי, זה להיות עם האנשים שבעצם הקריבו את החירות שלהם.
אז תן לי רגע את הכרונולוגיה, מגיל 12 עד איזה גיל אתה בתוך הסיפור הזה?
מגיל 12, פעם ראשונה נכנסתי לכלא, ואם נכנסת פעם ראשונה, חלוס יעני, אתה מכירים אותך ואתה כבר מתרגל. ואז מתחילים כל פעם שיש איזה מועד כזה שאמור להיות בו הפגנות, להזמין אותך, להירח אותך לשבועיים בכלא ולשחרר אותך. וכך בעצם עד שנת 84. נכנסתי 3-4 פעמים לכלא, ובשנת 84, הרב משה לוונגר מקריית 4, בא והחליט שהוא רוצה לחנך את ילדי דהשה, ולגרום להם להפסיק לזרוק אבנים, ובא, התנחל לנו ממש בתוך המחנה, והיה לנו למציאה בעצם, לכל ילדי המחנה שרצו בעצם להתנגד, בא הרב משה לוונגר מקם את עצמו, ומקם מי אני...
נתן מטרה.
כן, אתה יודע מה זה, כשמתנחל מקים איזה קרוון פה, זה גדוד של צבא ששומר עליו. ואז פשוט יעני יהפוך למשחק ילדים, ילדים זורקים אבנים, שגעים את החיילים, זורקים, חוזרים, וזה, אחרי כמה זמן תפסו אותנו קבוצה של 6 ילדים, זרקנו הרבה אבנים, פעמים חוזרות ונשנות, זרקנו אבנים על המוצב של הרב משה לוינגר, ואז קראו לנו חוליה, ונתנו לנו כל מיני שמות, ועצרו אותנו, לקחו אותנו, אתה יודע מה זה בית משפט, זה בית משפט צבאי, ואנחנו מאז ועד היום, אנחנו נתונים לחוק צבאי, בתי נדונים בפני בתי משפט צבאי, ואז תיחסו אלינו כל מחבלים, על זריקות אבנים, ויפעילים הרתעה, ולמען יראו ויראו, נתנו לנו 4 שנים בפועל, היינו 16, 14, 13, 15, אלה הגילאים של הקבוצה של 6 ילדים. נתנו לה 4 שנים בפועל בכלא. שזה היה משהו חריג במיוחד, אבל אז האמירה הייתה, וזה בדיוק היה באמצע 85, נגזר עלינו, והאמירה הייתה שכל בני הדור שלנו לא יחשבו לעשות או לאמץ את המעשה שלנו. שנה אחרי זה
בדיוק
פרצה האינתיפאדה הראשונה, כל הדור שלנו לקח בעצם מאיתנו דוגמה ומופת.
אבל קורה לך משהו בתקופה הזאת? זה התקופה שאתה משנה איזה כיוון בתוך עצמך?
מה שקרה לי בתוך התקופה בכלא בעצם הוא אחד הדברים החשובים שקרו לי בכלא. בעצם מהמעצר הראשון שלי תפס אותי תסביך. כי... מה זה, אני פעם ראשונה נתקל, תמיד היה לי קשר עם החיילים, אבל הוא קשר של מרחק של זריקת אבן ובריחה, זה המרחק השמור, אבל זו הפעם הראשונה שחיילים
על הקרית שלי, נכנסים לבית, מוציאים אותי. ונתקלתי פה במשהו, עד כמה שאתה שומע אנשים שמדברים מסביבך, ומדברים עליך, ולאורך כל המעצר זה קרה לי, אני שומע חיילים, מדברים, ומדברים עליי, ואני יודע שהגורל שלי בידיים שלהם, וכל מה שאומרים מעניין אותי, וקשור לגורל שלי, ולמה שיקרה אותי עוד רגע, ונתפס תסביך אצלי, להבין את השפה הזאת, אני רוצה ללמוד את השפה הזאת, ואיך שהגעתי לכלא עם 4 שנים, היה הרבה זמן, אמרתי להם, הפרויקט הראשון, אני רוצה ללמוד עברית, דבר ראשון, עם מוטיבציה ורצון של ילד בן 16, מוח יוקד ומשימה, ממש משימה מתייחת לזה. עד כדי כך שבין לכתוב, לדעת את האות א' שלא ידעתי, לבין להיות מתרגם בין עברית לערבית, המתרגם הכי טוב בכלא, שזה, שים לב, אנשים בכלא מבינים עברית, ויש כאלה שיושבים 15 ו-20 שנה, תוך חצי שנה אני לקחתי את התפקיד של המתרגם. כן. זה בעצם נתן לי לראות את התמונה לגמרי אחר. ילד במחנה בליטים מדמיין את ישראל ומדמיין את היהודים כמוצב צבאי, יוצאים ממנו חיילים, דופקים בנו וחוזרים. לא מדמיינים את ישראל כאילו מקום שיש בו נשים וילדים ובתי ספר וזה. זה מוצב צבאי. ואתה יודע, כל עוד אף אחד לא מתווכח איתך, ולא בודק את האינפורמציה שלך, אתה שמח עם האינפורמציה שלך ונשאר איתה. מה שקרה בעצם שכשנכנסתי לכלא, ביצעתי, רוצה או לא רוצה, מה שנקרא הכרת האחר, ולא הכרת האחר מלאכותית. אני רציתי להכיר את האחר, את השפה של האחר, ולשמוע את הסיפור, ולקרוא את הסיפורים של האחר ממקור ראשון. וזה בעצם גרם לי להבין ש כמובן זה סיפור ארוך מהרבה תחנות,
כן, כן,
בסופם להבין שהאויב שלי הוא אדם כמוני, פשוט שהאויב שלי הוא אדם כמוני, יש לו רגשות, יש לו כאבים ויש לו סיפורים, ובעצם אני נחשפתי לסיפור של השואה בעצם פעם ראשונה בכלא, וזה לא יעני שלא תחשוב שרשויות הכלא מלמדים, אלא אסירים, מלמדים אסירים. פעם ראשונה שנודע לי על הממדים של השואה, זה היה בכלא.
וזה התחיל איזשהו שינוי. איתי, אני רוצה לפנות אליך בשלב הזה, אחרי שאנחנו שומעים את הסיפור של אחמד. אתה אמרת קודם שיש אנשים שאומרים לך, עצם זה שאתה משתתף במפגשים, כמו המפגש הזה שאנחנו עושים עכשיו, עצם זה שאתה חלק מהפורום, איך אתה יכול לדבר איתם בכלל, אלה טרוריסטים, אתה נפגש, הנה, הבן אדם ישב בכלא, כי הוא זרק אבנים על חיילים, החיילים האלה יכולים להיות האחים שלי ושלך, יכולים עוד מעט להיות הבנים שלי ושלך, איך אתה מיישב את הדבר הזה, קודם כל כלפי חוץ, כשמישהו מדבר איתך, או מתעמת איתך על הפעילות הזאת, ובינך לבין עצמך גם?
שאלה חשובה. ביחד עם השאלה איך אדם שאיבד את אבא שלו והוא הטרור יכול לעבוד ביחד עם פלסטינים ולנסות לקדם שלום, השאלה הקשה המשלימה היא מי הם הפלסטינים האלה ומה זה בכלל משפחה שכולה פלסטינית, נכון? והם משותפים הפלסטינים שלנו, הם לא בעצם טרוריסטים ולכן אנחנו תומכי טרור. והתשובה החשובה כאן היא בשום אופן לא תשובה שאומרת שזה לא נורא לזרוק אבנים. אני לא אומר, אני לא יודע אם אחמד הסכים איתי, לא משנה, אבל אני לא אומר שזריקת אבנים זה משחק ילדים בלתי מזיק. זה לא נחווה ככה על ידי החיילים, ישראלים יגידו, צדק, אבנים יכולות להרוג. אבנים יכולות להרוג, גם יש חבר פורום פלסטיני. שאשתו נהרגה בעצם מאבן שזרק מתנחל. גם אבנים של פלסטינים יכולים להרוג, כמו אבנים של כשם שאבנים של מתנחלים יכולות להרוג פלסטינים. ואני בשום פנים ואופן לא מקל ראש בעבירות. אני כן כמובן מלא ביקורת על מערכת המשפטית הלא צודקת, שמכניסה צעירים לכלא לתקופות לא פרופורציונות, אבל זה גם לא הסיפור. הסיפור הוא לא שהפעילויות האלה הן לא מסוכנות, הסיפור הוא גם לא סיפור של סליחה אישית, הסיפור הוא סיפור פשוט מאוד. אחמד הוא היום שותף, והחברים האחרים בפורום, יש עוד כמה מהם שהיו בכלא, מחויבים ב-100%, ב-100% לפתרון של פיוס ושלום, לפתרון לא אלים. כל מיני אנשים עברו כל מיני דרכים בדרך להבנה הזאת. חשוב להגיד שבעיני פלסטינים רבים, גם העובדה שיהודים ישראלים, כולם, כמעט כולם, שירתו בצבא, היא גם, גם סוג של פעילות אלימה. אני לא אומר שזה אותו דבר, ארגון טרור וצהל, אני לא אומר שזה אותו דבר לזרוק אבנים ולהיות בסיירת גולני כמו אבא שלי, או להיות, מה לעשות, ג'ובניק כמוני. יש הבדלים שאני לא רוצה לטשטש אותם, ואני לא רוצה להגיד זה הכל אותו דבר. אני רוצה להגיד, הדרכים שלנו הן מאוד שונות, מה שחשוב זה לא הסליחה האישית, או חשבון הנפש של כל אחד עם עצמו, וגם אפילו לא היחסים האישיים. זאת אומרת, אם אני רוצה להיות חבר של אחמד, זה ענייני, ואם מישהו אחר לא רוצה להיות חבר של אחמד, זה עניינו. מה שחשוב לי, ומה שחשוב לי שיבינו לפעילות שלנו, זה באיזה מובן אני ואחמד שותפים פוליטיים. אני ואחמד שותפים פוליטיים היום, מכיוון שיש לנו מטרה משותפת, והסכמה כמעט מלאה, לגבי הדרך הנכונה להגיע למטרה. אז אני אומר כמעט, כי מתאים בשוליים, מן הסתם אנחנו מתווכחים כל הזמן, אבל שנינו מסכימים לחלוטין, כשם שמסכימים כל הישראלים וכל הפלסטינים בפורום, שהיעד שצריך לשאוף אליו הוא יעד של פיוס ושלום.
אחמד, איזה מחיר אתה משלם יום יום בשביל השותפות הזאת שאתה מקיים עם איתי ועם הפורום, כמו שהוא תיאר את זה עכשיו? החיים שלך קשים יותר בגלל זה?
קודם כל, לשלם מחיר עבור משהו שהוא מבחינתי קדוש, מוכנים לשלם את המחיר. אין בעיה לשלם. מי שרוצה להיאבק למען משהו ולהשיג משהו, יש לזה מחיר. אני חושב, כשאני נאבק למען הילדים שלי, למען הנכדים שלי, למען הדורות הבאים, ומתוך הבנה ברורה שכדי שלנו יהיה טוב, חייב שלכם יהיה טוב. אי אפשר. כי פשוט אני בהמשך, גם לשאלה ששאלת את איתי חברי, גם על נושא זורק אבנים, לא זורק אבנים. אני כל פעם, זה שהתהליך הזה שעברתי, והכרת האחר, והכרה בזכותו של האחר, זה לא הפך אותו לחובב ציון. אני נאבק למען העם שלי, למען החירות של העם שלי. אני רוצה שהעם שלי יחיה במדינה עצמאית, עם חירות, ועם מלוא הזכויות, ויצא מהכיבוש. אז הייתי מוכן לשלם מחיר, ושילמתי מחיר בדרך בה האמנתי, ושילמתי מחיר בכלא. היום גם אני נדרש לשלם מחיר. מהו המחיר? המחיר הוא להתעמת עם האנשים שלא מאמינים בדרך שלי, ולהיות במקום מסוים, לקבל כל מיני סטיגמות ואמירות של נורמליזציה, של בסוף אתה נלחמת ונאבקת שנים ועכשיו אתה בא לעשות נורמליזציה. אני לא עושה נורמליזציה אף אחד במובנים של הנורמליזציה שלנו. אני פשוט, אני על בשרי עברתי מה זה הכרת האחר, עברתי את התהליך הזה ממש באיטיות, ואני רוצה שאנשים, לחסוך לאנשים את הזמן להעביר אותם את המתווה הזה כל כך מהר, שיבינו.
יש לי שאלה על זה, כי עכשיו אתה אמרת שלהיאבק על משהו שהוא בעיניך קדוש, אתה מתאר את הפעילות הזאת שלכם, זה כמשהו קדוש, זה מילה מאוד מאוד חזקה.
אין קדוש מהפעילות שלנו. אין קדוש מלהביא שלום ולמנוע שפיכות דמים. אין קדוש מזה.
וקודם תיארת את עצמך כנער, את הנרטיבים שעיצבו אותך ואת הזעם והנקמה שאתה חשת, ועכשיו אמרת שזה היה תהליך איטי, התהליך שאתה עברת. וברור, אפשר לעשות על זה פודקאסט שלם, על איך בן אדם עובר תהליך כזה, אבל חוץ מזה שלמדת עברית, וחוץ מזה ששמעת פעם ראשונה על השואה של היהודים, אתה יכול כן לספר לנו עוד איזה רגע בתוך התהליך הזה, איך בן אדם הופך מלחשוב שמה שקדוש זה לזרוק אבנים, לבן אדם שחושב שמה שקדוש...
לא, אני לא חשבתי שקדוש לזרוק אבנים.
אבל היה לך תשוקה, חשבת שזה חשוב.
להילחם למען החירות, ואני נלחם למען החירות, אני שיניתי את הכלים שלי.
שינית את הכלים.
כן, בדיוק.
איך בן אדם משנה את הכלים בצורה כל כך חדה, גם אם זה לוקח הרבה זמן, אתה יכול לתאר את המהפך הזה?
קודם כל, עדיין, להכיר את הסיפור האחר, זה משנה.
כן.
זה משנה. להכיר את הסיפור האחר לעומק, זה משנה. אבל גם כל התהליכים שעברנו, תהליך אוסלו. לפני אוסלו, אנחנו היינו בהבנה שזו, אנחנו מדברים פה על מלחמת קיום, או אנחנו או הם. אין מקום, אין דבר אחר שהוא אופציה שלישית. באוסלו גילינו, לא שזה התממש,
אבל אולי יש דרך אחרת.
גדולה, אבל יש אופציה כזאת. יש אופציה כזאת שלא אנחנו נמות ולא הם ימותו. מקסימום אנחנו נוותר והם יוותרו.
אז אתה אומר שצד אחד הוא הצד האישי, להכיר סיפור באופן אישי, צד שני הוא צד גבוה פוליטי, לראות תהליכים קורים.
אז להבין, אתה יודע מה? להבין בשלב מסוים שקדושת האדמה היא לא הדבר החשוב. ושלא כאילו העניין של החלוקה הזאת היא, עניין פרקטי, ואפשר לעשות אותו, אפשר לחלק את המקום הזה, אפשר להקים מדינה פלסטינית, שתחיה לצדה של מדינה, זה אפשרי, לפני אוסלו, גם אם זה, אני אומר עוד פעם, גם אם זה אוסלו נכשל, כישלון גדול, אבל האופציה קיימת, האופציה שהציע אוסלו, של שתי מדינות, של פתרון הסכסוך, בצורה שהיא לא או, אפשרי, ומאז בעצם אני נאבק, ואני שמתי לעצמי את המטרה הזאת, לשכנע כמה שיותר אנשים שזה אפשרי, לראות לכמה שיותר אנשים שגם אלה ששילמו את המחיר של השכול, וגם אלה שישבו בכלא, אנשים מוכנים לקום ולהוביל, ולהיות בראש התור ולהגיד לכולם שזה לא שווה.
אנחנו חותרים כבר ככה לסיום, זה הכל נורא מעניין, ויש לי עוד המון המון שאלות, אבל הזמן שלנו הוא לא אינסופי. איתי, שאלה שרשמתי לעצמי עוד בהתחלה, כשדיברת על התקופה הזאת מאז השביעי באוקטובר, שאלה קצת פרובוקטיבית אולי, תסלח לי, אבל אתה אמרת, בעצם ראינו בשבעה באוקטובר את הכישלון המוחלט של התפיסה הזאת של הימין הישראלי, ואתה בהלם מאיך שאני, אני עושה פרפרז על המילים שלך, אבל שאתה קצת בהלם מחוסר היכולת של הישראלים לראות את זה ולהבין את זה, שאין בעצם התפכחות כאילו שזאת לא הדרך, ועלה בדעתי שזה ממש אותם מילים שהם על במרכאות השמאלנים, איך השמאלנים לא הבינו שאסור לדבר איתם, איך השמאלנים, אפילו כמו אבא שלך, איך הוא לא הבין שאסור לו לנסוע לירדן, בטוח ירצחו אותו בירדן, איך הוא לא התפכח, איך אתם השמאלנים לא מתפכחים עכשיו, שאלה רק רוצים להרוג אתכם. וזה מעניין שמשתמשים לפעמים באותם מילים כדי לתאר פרספקטיבה הפוכה לחלוטין של אותה סיטואציה, אבל יש לך מה להגיד על זה?
כן, בטח, מה גם, זה מאוד מעניין, אבל אתה יודע, זה לא מעניין אינטלקטואלי מרוחק, אלא...
זה היום יום
שלנו. זה החיים והמוות בשבילנו. וזה גם מתקשר, אני חושב, באופן מאוד חשוב לדברים שדיברנו עליהם קודם, כששאלת אותי קודם, על שיתוף הפעולה עם שותף שהיה בכלא. כי קודם כל, בהמשך לדיון הקודם, העבר של הישראלים והפלסטינים הוא כל כך רווי בדם, בעוולות משני הצדדים, שאם אנחנו נסתכל רק על העבר, אז אנחנו רק נשכפל אותו במעגל אינסופי שאף אחד מאיתנו לא ירוויח ממנו. עכשיו אסור לשכוח את העבר, וצריך ללמוד מהעבר, וצריך ללמוד ממה שלא עבד, בעבר, ללמוד מהטעויות של כולנו. ומה שאנחנו עושים כאמור זה לא שוכחים ולא מוחקים את מי שאנחנו, אלא פועלים בשביל, אני פועל בשביל האינטרסים הישראלים, שלי כישראלי, כמו שאחמד אמר שם, מה שחשוב לו קודם כל זה הילדים שלו והעם שלו והחירות של הפלסטינים. השבעה באוקטובר, שהיה מין שוק לכולנו, אני ממש זוכר דברים ששבתי ואמרתי לבת זוגי ולחברים סביבי, שכולנו היינו כל כך באלם, שהתחלנו להקל את הזוועות, ואמרתי איזה מחיר נורא, ואמרתי כמעט ממילים כאלה, ולא יאמן שזה היה המחיר הנורא שאנחנו צריכים לשלם, בשביל שכולם ילמדו מה המחיר של הזוועה. אבל אולי לפחות זה המחיר הנורא האחרון, שמתוך מתוך התהום הזאת, אנשים יבינו שלא לספור את הפלסטינים, שלחשוב שאפשר להתעלם מהם, שחשוב שאפשר למגר אותם, לנצח אותם, או לשלוט בהם בכלים צבאיים וטכנולוגיים, יביא לפתרון, לפחות מזה כולם ילמדו, ואני עד היום, 9 ומשהו חודשים אחרי, בהלם שהלקח של חלק גדול מהישראלים הוא בדיוק כפור. בוא נחשוב רגע, זה חשוב מאוד להתעכב בזה עוד רגע, איפה היינו בשישה באוקטובר? איפה היינו בשישה באוקטובר? ישראל חשבה שבמקום הכי טוב שיכולה להיות בו, נכון? היינו בדיוק בחלום של הימים. השישה באוקטובר היה בכל מובן שהוא, החלום הרטוב של הימין הישראלי, לא רק מבחינת מי שהיה בשלטון, לא רק פרסונלי, כתוצאה מהבחירות האחרונות, ומתי זה היה, ב-22, נכון?
תסביר. אף אחד לא מדבר על עזה.
לא רק שמדינה פלסטינית נדמה ירדה לגמרי מאופק האפשרויות.
הסכמי שלום עם כל המפרץ.
שלום עם מדינות ערביות אחרות, במסלול עוקף הפלסטינים, היה נדמה שישראל, לא רק שהיא עצמה מתעלמת מהפלסטינים ואדישה לקשיים שלהם, לחיים שלהם, שהיא לא ראה אותם כבני אדם, היה נדמה שישראל, בשיתוף פעולה עם גורמים אחרים, כמובן כולל ארה״ב, הצליחה לגרום למדינות ערביות אחרות להתעלם מהפלסטינים, לוותר על השאיפות הפלסטיניות.
עוד שנייה הסעודים חותמים גם.
זה היה קרוב מאוד, נכון?
כן.
באוקטובר 23, פחות היה נדמה שזה קרוב מאוד, ולגבי מה שקרה העניין בעזה, ישראלים באמת הרגישו שאפשר לנעול את השערים של עזה, ופחות יותר לזרוק את המפתח לים, הרי ישראל קצבה את הקלוריות, החליטה בדיוק איזה, בתאום מצרים, ברור, לא רק ישראל בתאום מצרים, עובדה שיש עוד אחראים למצב הזוועתי שהיה בעזה, אפילו לפני אוקטובר 23, זה שישראל לא אחראית היחידה לא אומר שלישראל אין אחריות, וזה לא אומר, מבחינת המדיניות של הימין יושמה מבחינתם בצורה אופטימלית עד השישה באוקטובר.
ואז ראינו שזה לא עובד.
מה שקרס בשבעה באוקטובר, מה שאי אפשר להתעלם מאנשים, שמתעלמים מאנשים הופכים אותם למפלצות, אנשים לא נולדים מפלצות. אנשים גם ישראלים מסוימים כמובן, לא כולם, אבל מסוימים.
כן.
הופכים לאלימים כתוצאה מנסיבות מסוימות, ובנסיבות האלה צריך לטפל. עכשיו, באופן מעניין גם הרבה דברים שהותחו, ואפרופו להתפקח לימין, שהותחו באנשים רבים מקורבנות ה-7 באוקטובר, דברים מאוד דומים למשהו תחת אבא שלי. אבא שלי היה סוג של פעיל שלום, איש שהאמין בשלום, ועשה שלום, וחזרתי למשפט הזה, שאבא שלי אמר, הוא עושה שלום בידיים, והנה באים הפלסטינים ויורים בו בגב, דברים כאלה הרי הותחו גם ברבים.
בקיבוצניקים של העוטף.
בדיוק, אנשים שהקדישו.
אתם הכנסתם אותם הביתה, אתם שיתפתם איתם פעולה, תראו מה קרה.
אתם שתתם להם יד, והנה מה עושים לכם פלסטינים. אבל אף אחד מאנשי השלום בקיבוצים האלה לא היה בשלטון. המדיניות שלו לא יושמה. זה רק מראה כמה קטן וזניח היה המאמץ לשלום. מאמץ מצד אנשים כמו אבא שלי לפני יותר מ-20 שנה, מאמץ מצד רבים ורבות מתושבות ותושבי העוטף עד לפני פחות משנה. כמה קטן ושולי המאמץ הזה לעומת המכונה הדורסנית שמפעיל פה הימין, שמראה ששום ניצחון לא יהיה ניצחון סופי. כל ניצחון, ולא משנה מה תגיד חבורת ניצחון מוחלט בהחלט, המגוחכת שמפנטזים על מחיקה והשמדה ואני לא יודע מה, נכון, זה מילים שנאמרות לא רק בשיח הציבורי, אלא גם ממש על ידי אנשים בעמדות מפתח בממשלה ובקבינט, והדברים האלה, כל הפירוש שלהם הוא תמיד רק שיהיה בכך סיבוב הבא. ומה שאנחנו כאן כדי למנוע טרור, ואנחנו כאן כדי למנוע את הסיבוב הבא.
תודה, אנחנו נסיים פה כי זה כבר באמת ארוך ומעניין ואפשר להמשיך. אולי רק דבר אחד אחרון מאחמד שאני הכרתי היום פעם ראשונה, באמת בשביל לתת לנו משהו אחר באווירה אחרת לסיום. אחמד, מדי פעם בשיחה איתך, אנחנו בזום, אני רואה אותך גם בווידאו, מי ששומע אותנו לא יראה את הווידאו, הוא רק ישמע אותנו, אבל אתה איש שמרבה לחייך, ואני צודק שאתה משתמש בהומור כחלק מהאופן שבו אתה עושה את הפעילות הזאת שקראת לה קודם קדושה. הומור היה משהו שעזר לך, אולי גם בתקופה של הכלא, אולי בתקופה אחר כך, אתה איש שאוהב לצחוק ולהצחיק?
לחייך, קודם כל אני לא מוותר על האופטימיות, גם אם אני לא רואה את האופטימיות בעין, אני רוצה להרגיש תמיד כדי להחזיק מעצמי, כדי שאני אוכל להמשיך ולחייך, כי אני לא יכול להיכנס לייאוש. אני בן אדם שלא מתייאש, לא מתייאש בכלל, ואני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה, ואפילו אני אגיד את זה עם כל המצב הקשה של עכשיו, אני מאמין היום שזה יותר קרוב. כנגד כל הסיכויים, אני מאמין שהיום אנחנו נמצאים בנקודת שפל, שממנה אתמול שמעתי את ביבי עם כל הנאום הגדול שלו, קלק, הוא רוצה שקודם כל נתחיל לחנך את הילדים שלנו, לאהוב את היהודים, ואחר כך נפתור את הסכסוך. כאילו, כל כך נוגד את הטבע האנושי, שאני מצפה מהילדים שאני כובש, ומהילדים שאני מדכא, להתחיל לאהוב, ואחר כך לסיים את הסכסוך. אני חושב, באמת, גם לאור המצב הנוכחי, גם לאור כל כך הרבה גבוה הגיעו הלהבות, אני חושב שהרבה אנשים יחשבו אחרת. הקונספציה שנפלה היא קונספציית הכוח. הכוח יש לו גבול, הכוח לא יכול להכריע כל דבר. מה שאנחנו מציעים להכרעה באהבה, בקרבה, בהקשבה. לזה יש כוח אין מוגבל. כוח הזה אין לו הגבלה. פשוט מאוד. מה שהוכח עכשיו, שהכוח נפל, פשוט נפל. כוח לא יכול לפתור שום דבר. ולצערי, ככל שאנחנו נשלם המחיר יותר ויותר, ואנחנו משלמים מחיר כל יום, אנחנו נבחח לדעת שמלכתחילה הלכנו בדרך לא נכונה.
אחמד ואיתי, תודה רבה לשניכם. היה מאוד מאוד מעניין לדבר איתכם, ותודה על השיחה הזאת.
תודה לך. תודה רבה.